טוב, אז אנחנו בשיעור הרגיל. רציתי היום קצת טיפה לעשות את השיעור, קצת יאזן קצת את השיעורים הקודמים. באיזה מובן? שכאילו, הרבה דיברנו על עבודת השם כזו שבסופו של דבר מחברת את הנפש לנשמה, והנשמה יוצאת אל הפועל על ידי תורה ומצוות מצד אחד, עבודת המידות מצד השני. המון המון צורך בלעבוד קשה ולהוציא לפועל את המערכת הזאת, ובאיזשהו מקום עלול להיות משהו שכבר קצת מאבד את האמון בטבעיות של עבודת השם, או בטבעיות של שבסוף אנחנו כן רוצים שעבודת השם תלווה את כל חיינו כל הזמן, מצד שני שהיא לא תגרום לאיזה משהו שכבר תופס את החיים, במובן הזה שהוא כאילו איבדנו את הטבעיות הפשוטה, את הזרימה, את הטבעיות, את אהבת החיים הפשוטה, הכל הופך להיות מאוד חשדני. אמרנו, המידות יכולות להיות מקולקלות, אז צריך גם תורה וגם מצוות וגם עבודת המידות, וצריך ללמוד תורה כדי שהנשמה תבוא לנפש והכל. בסוף עלולה להיות איזו חשדנות כזאת, שכאילו, וואלה, בלי תורה, עבודת השם, המצב שלנו על הפנים, וצריך כל הזמן להיזהר וללכת לצעות האצבעות. ואני רוצה ככה היום טיפה לאזן את זה לצד השני, כדי שיהיה מסוף איכשהו מאוזנים בסדר בשני הכיוונים. מקווה שנהיה בסדר. בפסקה ככה יפה של הרב, מפתיעה קצת. הרב תמיד מפתיע בכיוונים שהוא נותן, ובסוף דברים מאזנים אחד את השני. אז בואו נראה. יש פה, שוב, אנחנו מתחילים גם השיעור הזה, מחילה, לא מתואם, אבל בפסקה בעין היה. כתוב, רק, אולי, אני רק תגידו לי קודם, שאם למדתם אם למדתם, אז תגידו לי, בסדר? למדתם את הפסקה, אשמח בחור בילדותיך? מה?
לא.
אז כתוב ככה, זה מתחיל בפסוק שאומר שלמה המלך בקהלת. אמר אבונה, מי דכתיב, שמח, שימו לב, מכאן זה לא כתוב טוב, זה התחלה של הפסוק. שמח בחור בילדותיך, ויטיבך ליבך בימי בחרותיך. והלך בדרכי לבך ובבראי עיניך. ודע כי על כל אלה הביאך אלוהים במשפט. זה פסוק אחד. עכשיו בואו ננסה לעקוב מה הוא בעצם אומר. ההתחלה של הפסוק אומרת, שמח בחור בילדותיך, ככה נותנת לנו ככה חופשי חופשי, כן? לך תחגוג מה שנקרא. יטיבך לבך בימי בחרותיך. תלך עם הלב, תלך עם השמחה הטבעית. תחגוג, הלך בדרכי לבך ובמראי עיניך, מה שהלב רוצה, מה שהעיניים חפצות, ככה מין כזה זה. ככה נותן אור ירוק כזה לאיזו ספונטניות מאוד מאוד גדולה. אבל סוף הפסוק מה אומר? ודע כי על כל אלה הביאך אלוהים במשפט. מה אומר סוף הפסוק? בסוף מה? אחרי כל החגיגות, אתה תחטוף. זאת אומרת, זה קצת הורס את החגיגה. הפסוק כאילו בהתחלה נשמע סבבה. שמח בחור ילדותיך, תזרום, תחגוג, כן, יטיבך ליבך, הלך בדרכי ליבך. אבל תדע לך, כן, כמו שאומרים המפקדים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת, אין בעיה, תחגוג בשבת, תבוא מוצאי שבת, נטפל בך, מה שנקרא. כן, אז כאילו, בסוף יש משפט על הכל, אין בעיה, חשבונית מוכנה, אתה תשלם על הכל. אז הגמרא אומרת, אין כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי היצר הטוב. שלכאורה פשט הגמרא מחלק את הפסוק הזה לשניים. היצר הטוב מה הוא אומר? סליחה, היצר הרע מה אומר? שמח בחור בילדותיך, כן, היצר הרע אומר לך, תשמע, תחגוג בלי חשבון, הכל טוב, לא צריך להסתכל על שום דבר, וכן, תלך בצורה טבעית, חוגגת וכו'. בא היצר הטוב, והוא כזה יצר טוב מעצבן כזה, והוא כזה הורס את החגיגה, הוא אומר, שמע, אל תקשיב ליצר הרע, בסוף אתה תאכל אותך, יש משפט, יש דין. כן, לא יהיה לך כיף, לא יהיה לך טוב. עד כאן פשט הגמרא, ואתם תראו איך הרב קוק ממש נותן לזה ממש אור חדש לכל הגמרא, כן? טוב, אז אנחנו מתחילים לקרוא את הפסקה עצמה. עוז החיים הגופניים, חדוות הנפש, המתאמת עם סערת הרוח, הצוהל לקראת כל חמדת לב, בחיי הרוח וחיי החומר, הנה מוכרחות להימצא באדם, כדי שיהיה לטיבו ואופיו שלם. זה משפט מאוד מאוד מרחיק לכת של הרב קוק. לא נראה שבהרבה הדרכות מוסריות רוחניות בעם ישראל בשנות הגלות הארוכות, היו לו משפטים כאלו. אומר הרב, אנחנו מחפשים לבנות, או מחפשים לראות, כי התורה רוצה לראה מול עיניה, אידיאל כזה של אדם שמלא בחיות. אם הייתי אומר, אז במילה אחת מה שהרב מכנה פה. עוז החיים הגופניים, אדם מלא בעוצמה, מלא בעוצמה גופנית, בעוז, חדוות הנפש. הוא בחדווה, הוא בשמחה שלו, כמו רעיונות, סקרנות, כל מיני גילויים חדשים, הוא מחפש רעיונות חדשים, חוויות חדשות, חדוות הנפש, המתאמת עם שערת הרוח, הצוהל לקראת כל חמדת לב. יש איזו אופטימיות כזאת, רצון לטעום את החיים ולחוות אותם ולראות אותם כדבר יפה ורענן ושמח בחיי הרוח וחיי החומר. אומר הרב, כל ההגדרות האלו של, שמגדירות ביחד מין אדם חי, תוסס, שמח, עוצמתי, חברתי, רגיש, מלא בחוויות, מלא בעולם נפשי עשיר. אומר הרב, כל זה אינן מוכרחות להימצא באדם. זה האידיאל של התורה, אדם מלא, מלא בכל מובניו. הגופניים, הנפשיים, הסקרנים, אופטימיים, המחפשים את החיים ולחוות אותם ולחיות אותם ולשמוח בהם, כדי שיהיה טבעו ואופיו שלם. זה אדם שלם, אדם שרוצה לחשוף את כישרונותיו, כוחותיו, בצורה שלמה וגדולה. בסדר, זו הדרכה רוחנית מעניינת מאוד. אומר הרב, זה האדם השלם, אדם שהוא מבין שחיים פעם אחת, נכון? אז יש כאלה שאומרים את זה כאילו איזשהו ביטוי כזה של, הלאה, אפשר לחגוג. אומר הרב, צריך למצות את החיים. ולחשוב איך להוציא אותם לפועל, בשיא הגודל והשמחה והרעננות. טוב, דבר מפתיע. הנטיות הטבעיות. טוב, עד עכשיו בוא נגיד נתנו כיוון. כיוון שהוא מפתיע. הוא אומר הרב, צריך מה שנקרא לתת לטבעיות שבנו הרבה הרבה מקום. אנחנו מחפשים אדם חי, תוסס, מלא בכוחות ובעוצמות חיים ובסקרנות ועושה לפועל של הכישרונות שלו והכל. אבל כאן מגיע עכשיו המורכבות של הסוגיה, כמו בכל דבר. הנטיות הטבעיות, כשהן בעינן ובמילואן, מה שהיינו, אנחנו רוצים לכאורה, נכון שהנטיות הטבעיות יהיו בעוצמה השלמה שלהם, אבל יש בזה גם סכנה. אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע, בין יושר לאבל, בין איסור ליתר. אם אנחנו נשחרר את הטבעיות עד הסוף, וניתן האור ירוק בצורה הכי זורמת שלה, זרימה זה לא בא עם, 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 עם ברור, זה לא בא עם, עם עדינות מוסרית, עם לפעמים רגישויות מידותיות וחברתיות. הממד הטבעי באופיו הוא עיוור, הוא פראי, הוא זורם. ואז עלול להיות בזה נזקים גדולים. אז מצד אחד, אנחנו רוצים טבעיות. וטבעיות שמחה וזורמת. מצד שני, טבעיות יותר מדי זורמת, הרבה מהן זורמת בכיוונים לא טובים. זורמת בכיוונים מחוספסים, בכיוונים לא תיאורים, בכיוונים כן, שעלולים לפגוע וכו', כן? לא מדויקים, מבחינה מידותית, מבחינה רוחנית. אבל לא בגלל זה אנחנו נגיד שאנחנו לא רוצים טבעיות. בסדר? רוצים את הטבעיות ורואים את הסכנה שבה. זה היחס. זאת אומרת, אפשר היה להגיד, לא, מה זה טבעיות? מה זה קשור? מה, רוצים קדושה, רוצים תורה, רוצים מצוות, זה האידיאל. טבעיות זה בדרך כלל בא עם יצר. מחדש הרב, לא, רוצים טבעיות. זה כוח שהקדוש ברוך הוא ברא, ואנחנו רוצים את האדם השלם. באדם השלם יש בו גם תסיסה של חיים, וכוחות חיים, ושמחה, וכישרונות, ו... והוא מחפש להוציא לפועל את, 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 את כל עוצמות האישיות שלו. ויחד עם זה, אנחנו רואים גם את הבעייתיות. אי אפשר, כן, יופי, לזרום ולמצות את כל זרימת החיים, וביחד עם זה, לאבד את המוסריות ואת הטוב ואת העדינות ואת הקדושה. טוב, מורכבות. מורכבות. אבל הטבעיות, אנחנו רוצים אותה עדיין. רוצים אותה וגם חוששים ממנה. ויודעים שהיא מביאה גם סוג של נזק, כי הטבע במהותו הוא עיוור. הוא לא מרווחים בין טוב לרע, אתה זורם, אתה זורם, אז זה כאילו הזרימה עצמה, היא מביאה עמדות נפשיות שעלויות לא בריאות, מסוכנות. אז מה עושים? על כן, צריכות הן, מי צריכות? הנטיות הטבעיות, צריכות הן למאסר מוסרי של השכל והתורה, הבא מחשבון ודעת, המסמן את הנטיות על גבולה. פה צריך שיצטרפו פה שני גורמים. מצד אחד הנטיות הטבעיות. אנחנו רוצים אותן, לא מוכן לוותר עליהן. אבל אם יהיו עברות וזורמות בצורה פראית, יהיה בהם נזקים. אז יהיה צריך מצד אחד לאפשר לטבעיות לזרום, אבל לחבר איתה ביחד את השכל והמוסר, שיכוונו וישלטו על העסק. זה נקרא מוסר, מוסר מלשון מוסרות. מוסרות זה כלי שליטה וברור ופיקוח. כן? זה מאסר מוסרי. לא מאסר שיחניק, אתם תראו, הרב אומר זה חריף מאוד. לא מאסר שיחניק את הכוחות. לא מאסר שידקה את הטבעיות. אבל כזה שיכוון אותה, ולא ייתן לה את הנזקים שהיא מביאה. אז צריך שכל, צריך תורה, חשבון דעת, לסמן את הנטיות על גבולם. מידות, מלשון, שזה יהיה מדוד באופן הנכון, שזה מכוון ומתועל וטהור. כן? אז יהיה צריך פה שני גורמים. הנטיות הטבעיות מצד אחד, שאנחנו לא רוצים לוותר עליהן, כי אז אנחנו הופכים את האדם. האם האידיאל שלנו זה לכבש את האדם לזה משהו כפוף וכנוע? לא. אומר רב, לא, בשום אופן. לא רוצים אדם כפוף וכנוע, רוצים אדם גדול, עוצמתי וזורם. אבל אדם גדול, עוצמתי וזורם, יכול לזרום לכיוונים לא טובים. טוב, רוצים אדם גדול, עוצמתי וזורם, עם חשבון דעת ושכל ומוסר. ואז העוצמות שלו יקבלו איזה, כל הזמן, איזה עבודה, איזה דבר שיתעל ויחנך ויכוון וידייק, אבל לא ישביט. ולא ידכה, ולא ינמיך, ולא יקופף. זה אומר, אנחנו כל הזמן נלך בשני, זה כמו שני ג'ויסטיקים כאלה. כן? הנטיות הטבעיות והמוסר והכוונה המוסרית. אבל לא מה? לא נקבל מצב, או לא נקבל אידיאל כזה שמרוב עבודה של רוחניות וקדושה ומידות, אנחנו מאבדים ג'ויסטיק אחד שכבר התקלקל, וטבעיות החיים הפכה להיות מנוונת וקטנה ונמוכה, וגידלנו אנשים מפוחדים וקטנים וחסרי חיים, אבל קדושים וטהורים. הוא אומר, זה לא אידיאל. למה מה? למה הוא לא הורג את הטבעיות? כי לשם הוא מכוון. השאלה, לאן כיוונו אותו? האם כיוונו אותו למקום של, של, של השתקה והנמחה? כי אנחנו לא רואים את הערך בנטיות הטבעיות. אז בסדר, זה יצרה. אם זה יצרה, אז עניינו כן, לגמד ולשתק אותו. כן? והרבה מהנטיות המוסר, או משיטות המוסר שקדמו לרב, בהחלט הלכו בכיוון הזה. כן? ממש היו שיטות מוסר שממש עניינם היה כמה שיותר לקטוש את איך קודשים את הגאווה בזה שמראים לאדם שהוא אפס ממילא שחק קומתו, מה יש לך להתגאות, אתה כולך איזה זבוב. והרב פה הולך בדרך ממש מורכבת וחדשה, חדשה ישנה של מוסר של ארץ ישראל, שמוסר שמכוונים אותו מראש ליעד אחר, בהתאם לזה זה יהיה, נכון? זה עלול להיות בכיוון הזה, כן? אם זה יהיה מוסר משתק, זה בהחלט, זה משהו עלול לגרום. עלול לגרום לאנשים קטנים ונבונים ומפחדים מהחיים. אבל המוסר בארץ ישראל, אומר הרב, הוא לא יכול להיות שהוא יהיה מוסר משתק. הוא לא יהיה מוסר שהוא אנטי לחיים, הוא לא יהיה מוסר שמגמד את הכישרונות. זה מאוד חריף וזה מאוד קשה להחזיק מוסר כזה. זה כאילו הרבה יותר קל, נכון, לקטוש. אבל ללכת לכיוון כזה שלא, אנחנו רוצים את החיים עם עוצמתם. עם הגודל שבהם, עם הזרימה שבהם, ויחד עם זה, יהיה שם מוסר, יהיה עבודה מוסרית. כי לא נקבל את הפראות שיש בחיים, ואת הכיוונים הלא בריאים שיש ביצרים ובנפש. לא נקבל את זה. אבל לא נשתיק בגלל זה את עוצמות הנפש. זה ממש קריאת כיוון חדשה בעולם המוסרי. חדשה ישנה, אבל חדשה. כן? ממש היו בתי מוסר של שיטת המוסר של רבי ישראל מסלנט והסבאים, הסבא מסלובודקה והסבא מקלן והסבא מנוברדוק, שממש הם זיהו כמה ליצר לב האדם רע מנעוריו, וממש היו שיטות איך לדכא את קומת האדם, איך להנמיך אותה, ממילא יהיה לנו אנשים שנשאר בהם רק הקדושה. ובא הרב אומר, בארץ ישראל, זה ודאי לא, המוסר חוזר ליעדו המקורי, לבנות אנשים מלאי חיים. בגודל, בשמחה, בתסיסה, בכישרונות. ויחד עם זה לא נכנעים, וכמה זה קשה. אם אתה כבר חי וזורם, טוב, אז אתה זורם. זורם כמו כולם, זורם כמו... לא. זרימה מבוקרת. זרימה מוסרית. זה חידוש. חידוש שבכלל אפשר לחשוב על דבר כזה. נכון? זה ממש, ממש קריאת כיוון נפלאה וחדשה. הרב אומר את זה, דרך אגב, בעולת ראייה, על שני המילים הראשונות בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, נכון? אומר הרב, רק קודם כל נקשיב למילים אשרי האיש. אומר הרב, מה זה איש? איש זה איש בעל כוחות. כתוב בתנ"ך, שכל מה שכתוב איש, הכוונה איש, איש מלא, איש עוצמתי. ואז הוא אשרי האיש. אם גם ככה אתה נחנח ואין לך כוחות ואין לך עוצמות ואין לך יצרים, אז הוא לא הולך בצד רשעים. לא מעניין אותו הצד רשעים. אבל מי שיש לו טבעיות גדולה, והצד רשעים היא מעניינת אותו. מה גם היא מעניינת אותו? כי זה אותם עוצמות שגם אצלו יש, יש גם אצל הרשע. אבל הוא יעבוד לא להיכנע לעוצמות האלה, ולתעל אותם, לכוון אותם ולתאר אותם. או, זה אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים. אתם מבינות? אחרת אין בזה חידוש. מי רואה? הוא בכלל, הוא בתוך העולם של הקדושה, בתוך העולם של... אין לו לא, לא כוחות ולא, ולא שום יצר רע. לא הלך בצד רשעים. לא, מעולם לא עניין אותו מה שלו. זה מדגדג לו ללכת למסיבה. זה לא מדגדג לו בכלל. אבל זה שיש לו את העוצמות, הוא רוצה לחוות את עוצמות החיים, את הכישרונות, את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והחיים תוססים מבחינתו ומלאים ושמחים, ויחד הוא יילחם כמו אריה כדי לתקן אותם ולתאר אותם ולא לתת מקום לאף סטייה, כמה שהוא יכול, ולהתפלל על זה, וכן, כמו דיברנו על דוד המלך, על האדמוניות שלו, עם יפה עיניים, עם הטהרה המוסרית. הוא אומר, הרב, לזה התורה מכוונת. זה פה, הרב, תראה איך הוא מכניס את זה פה לפסוק, לכאורה הפסוק פה אומר ממש הפוך. נכון? אבל אומר רב, זה הקריאה המוסרית של מוסרה של ארץ ישראל. שעניינו ללכת עם החיים, ולתת אמון בזרימת החיים. ויחד עם זה, עם החיים זה לא אומר שהכל קדוש, והכל, יש פרעות שצריך לתקן, יש זרימה שצריך כל הזמן לעבוד, שהיא לא תצא דווקא בגלל שהיא זורמת, צריך כל הזמן עבודה, כן? הרבה יותר אינטנסיבית של קדושה. כן? זאת אומרת, זה כאילו, כן, פה נצריך את עבודה של קודש הרבה יותר גדולה. דווקא מי שכן מחנכים אותו לזרימה ולאהבת חיים ולהיות שותף עם ישראל ולנצל את כישרונותיו, טוב, פה עכשיו עבודה לתאר את זה ולא להיכנע לזרימות בצד השני שלהם, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר ראוי להערכה, הרבה יותר, זה אשרי האיש. בסדר? על כן, תראו ממש משפטים פה חשובים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה. תודה רבה. על כן, בסדר, אנחנו באמצע פסקה. אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם, שיהיו נטיות החיים הטבעיים בכל מילוי חוסנם וסערת רוחם, ניטלות ממנו. זה לא האידיאל להנמיך את קומת האדם. למה? כי אז היא הווייתו לקויה ופגומה. זה מדהים מה שהרב אומר פה, כן? זה שנים לא נאמרו אמירות כאלה, שכאילו, אם אתה תנמיך את קומת האדם, הוא לא ינצל את הכישרונות שלו ואת העוצמות שלו, הווייתו פגומה. ריבונו של עולם בנה בנו גם את הגוף הזה וגם את הנפש הזאת. ואם קיבלתי איזה כישרון מסוים, זה מתנה מריבונו של עולם, צריך לעניין אותי הכישרון הזה, ולשמח אותי ולאתגר אותי. זה מדהים הדבר הזה. אומר הרב, בלי זה הווייתו פגומה. קומת האדם שלא חסרה, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן ונלך עם החיים, ויחד עם זה לא נכנע להם. בסדר? אז לכן הרב אומר, לא, אל תפכו את זה להיות אידיאל. הנמחת כוחות החיים זה לא אידיאל. אלא האדם צריך להיות מבונה על פי טבעו החסון, מלא הרגשות טבעיות בכל נטיותיהן. הרגשות טבעיות, הרגשות בריאות, כישרונות החיים, כן? זה אומר הרב, זה דבר רצוי ומבורך, זה חלק מהידיעה של התורה. אבל, שוב, הוא כל הזמן חוזר זה נקרא, לשיווי משקל העדין הזה, אבל עם הטבעיות הזאת יבואו גם הרבה בעיות, והרבה חסרונות. טוב, אנחנו נתמודד. ואותו החיסרון שיש בהרגשות הללו, שאין המשקל המוסרי קבוע בתוכן, זה צר שישלים על פי ההדרכה של חוכמה, על פי השפעת הקדושה ומוסר השכל. בסדר, אז צריך לעבוד יותר קשה. כן? אני אומר הרבה פעמים בישיבה, החבר'ה שומעים אותי, ללמוד המשפט, שכשמישהו אומר לו, תלמד הרבה תורה, צריך ללמוד הרבה שנים, לא ככה ללמוד קצת ולצאת, בסבלנות, הרבה. אז מה, אני לא חרדי, אני לא צריך ללמוד הרבה תורה. אז אתה לא מבין, זה בדיוק הפוך. אם אתה, מה זה המשפט הנוראי הזה בעיניי? כאילו, הפוך, אם אתה רוצה לצאת לחיים ואתה מאמין ברצון לצאת לחיים, אתה צריך פי אלף יותר עוצמה רוחנית. זה פה צריך שיווי, זה לאלף אריה, זה לא לאלף זברה. כן, אתה הולך עכשיו עם כל העוצמות החיים, אתה חושב שיש לך מספיק עוצמה בשביל להשתלט על כל זה, זה צריך הרבה יותר קדושה. דווקא בגלל שאתה רוצה לתת לחיים את מקומם, את עוצמתם, את האריה שבך, את הכוחות החיים, את הכישרונות, אז ממילא זה דורש איתנו יותר בעולם הקודש. ויחד עם זה, לא קודש שמשתק, לא קודש שמנמיך את החיים, קודש שיש לו אמון בחיים. זה ממש חידוש גדול מאוד של הרב. מה שנקרא, עוד ארוכה לנו הדרך, אני עוד לא בטוח שאנחנו כבר מיישמים את מה שהרב אומר פה, אבל לפחות יש לנו פה באמת דרך גדולה. דרך גדולה, שהיא לא מוכנה לוותר. החיים האלה הם חיים שריבונו של עולם נטע בנו עם כל העוצמות שלהם, ויחד עם זה, בלי לוותר כהוא זה על קלה כבחמורה, ועל תורה שתתקן אותה, ובעדינות גדולה תתאר מהם את כל הנטיות הלא טוב. בסדר? עד כאן? עכשיו, פה הרב יחזור לנו לפסקה, לפסוק וכו'. בואו נראה. טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא בקרב הלב. אתם שומעות? יצר הרע מחדש הרע, זה דבר חשוב מאוד. טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא. מה כמובן טענותיו? יצר הרע זה כוחות חיים. כוחות חיים עצומים שנמצאים בתוכנו, אבל עוד לא מתוקנים, לכן הם נקראים יצר הרע. אבל הם טוענים טענה, טענותיו של היצר הצריכות להימצא בקרב הלב. הכוחות האלה דורשים מאיתנו לגלות אותם, להכיר אותם, להוציא אותם לפועל. אני צריך להשתיק את היצר הזה או לא? אומר הרב, לא להשתיק אותו, חס ושלום. לשמוע מה הוא אומר. האם גם צריך לקבל את היצר הזה כמו שהוא רוצה? גם לא. אבל קודם כל בואו נשמע אותו. לשמוע את יצר הרע, הכוונה לשמוע את כוחות החיים הלא מתוקנים עדיין בתוכנו, אבל שרוצים לצאת אל הפועל. אומר הרב, צריך לשמוע את זה. יצר הרע, כוחות חיים שיש בתוכנו, שעדיין הם מתוקנים. זה ההגדרה של הרב. עוד נראה את ההגדרה הזאת בהמשך. כוחות חיים שיש בתוכנו, שעדיין אינם מתוקנים, שהזרימה שלהם היא עדיין לא בריאה. היא עוד לא מושכת אותנו למקומות טובים, אבל עצם הכוחות האלו הם כוחות חיים טובים. אבל עדיין אם אנחנו נזרום איתם, זה לא תמיד מתוקן. יש לנו הרבה עבודה שם. יש לנו הרבה עבודה שם. אז הרב קורא לזה, צריך לשמוע את הטענות של היצר. מה כמובן לשמוע את הטענות? לשמוע איזה כוחות חיים בתוכנו מייצג. לשמוע איזה חזק. לשמוע איזה אתגר זה מציב לנו. ועכשיו יש לנו עבודה. אבל היצר הטוב, מה יצטרך לעשות? לא להשתיק את היצר הרע. יצר הטוב יצטרך לקחת את כוחות החיים המכונים יצר הרע ולתקן אותם. זה תפקידו. כדי שכוחות היצר הרע יוכלו להפוך להיות טוב בעצמם. בסדר? הרב נותן לנו פה ביאור על פי דרכו של הבעל שם טוב למושג לעובדו בשני יצריך. יצר טוב ויצר הרע. כן? יש בזה שני ביאורים. ביאור אחד, איך עובדים את השם ביצר הרע. וזה ש... נחבים אותו, יצר הטוב יחבא אותו, זה נקרא לעבוד את השם ביצר הרע. אבל הרב נותן פה ביאור חדש, איך עובדים את השם ביצר הרע? מבינים שיצר הרע זה כוחות חיים, שגם אם כרגע הם זורמים בכיוון לא טוב, על כוחות החיים האלה לא נרצה לוותר, לא נהיה מוכנים לוותר. והיצר הטוב עניינו לא יהיה לשתק את כוחות החיים האלו, לשמוע את טענתם, את הרצון שלהם לצאת אל הפועל, ולהתחיל לעבוד עליהם כדי שנוכל להוציא אותו לפועל בצורה תאורה. לא לקבל את היצר כמו שהוא, את כוחות החיים בזרימתם הפראית והלא מוסרית. לא. אבל גם לא לשתק אותו. כאן יכנס היצר הטוב. היצר הטוב הוא עובד על היצר הרע. הוא מנקה את כוחות החיים האלו עד שהם כבר לא יהיו יצר רע. הם כבר יהיו בעצמם חלק מהטוב. זה התפקיד של יצר הטוב. בסדר? זאת אומרת, יצר הטוב זה מעין מעבדה רוחנית שעניינה לקחת את כוחות החיים הזורמים בפראותם, קרי יצר הרע, ולתקן אותם. לא להשבית אותם, לא לדכא אותם, לתקן אותם, להפוך אותם להיות טוב. אותם לזרימה ולגלות שהם כוחות חיים חיוביים ונפלאים, שבסופו של דבר נועדו לשרת את הטוב. לעבודה של חיים, זה גם לא דבר פשוט, אפשר להגיד את זה בקלות, אבל... כנראה שזה הרבה הרבה גם תלוי באיזה כוחות חיים, נכון? זאת אומרת, יש כוחות שיותר קל לנו לתקל, יש כוחות שרחוק מאיתנו, שזה, כל אחד צריך לראות איפה הוא נמצא בסוגיה הזאת, אבל הקריאת כיוון היא כזאת, שבסוף אנחנו רוצים לעמוד מול החיים ולתקן את כוחות החיים ולא לקבש ולדקל אותם. עכשיו, איך עושים את זה? וזה צריך אומנות גדולה מאוד, יכול להיות שיש מה שנקרא קל הקל תחילה, לא בבת אחת, נוכל לקחת את הכוחות הכי מסובכים, וכן, ישר הכל לתקן, אבל כקריאת כיוון, זה קריאת כיוון נפלאה מאוד מאוד, חשובה מאוד מאוד. ובסופו של דבר, גם הכוחות היצריים, כן, הם כוחות אלוקיים. ואם אנחנו נדע לקדש ולתקן אותם, אנחנו נקרא לזה בסוף קידושין, נכון? הכוחות הכי יצריים, הם בסוף נפלאים, נפלאים, נפלאים. אלא מה, הם לא נפלאים בפרעותם, אז הם יכולים לגרום להרבה דברים נוראיים. אבל הם כוחות, הם מתנה, הם בסוף מביאים את כל ברכת השם ואת כל המשך הדורות. הכוחות הכי מסובכים, הם המתנות הכי נפלאות. אז אנחנו לא נוותר בשום אופן. לא נוותר בשום אופן לכוחות החיים. גם אם כרגע הם מלאים בחוסר דיוק, בפראות, בלא, לא, לא, במידות לא מתוקנות וכו'. טוב, בסדר, זה יצר רע. אבל זה יצר רע שהוא מסתיר כוחות שאותם אנחנו רוצים. וענייננו לא לבטל ולדכא אותם, אלא להכניס אותם למעבדת התיקון שלנו. ולאט לאט, לאט לאט, כל החיים. כל החיים, יש כוחות שנעבוד עליהם כל החיים. יש נעבוד כוחות שנעבוד עליהם פחות זמן, נוכל יותר מהר לראות בהם תוצאות. טוב, כל אחד עם עניינו והתיק שלו, אבל העיקר הגישה, הגישה היא גישה מאוד מאוד נפלאה, שמאמינה בחיים. ולאט לאט מתחילה באמת תהליך של תיקון אדיר, שיכול להיות שצריך גם לזכור, שלא לא עליך המלאכה לגמור, יש תיקון שאנחנו נעשה, יש תיקון שהילדים שלנו יעשו, חדים שלנו יש, אבל אנחנו הולכים לתקן את החיים, לא לברוח מהחיים, ולא לגדל אנשים מנוונים וקטנים, זה לא האידיאל של התורה. כן.
יש מקרים שלא אנחנו כן נגיד, כאילו עכשיו אנחנו מקפיאים שנייה את הכוח הזה,
כן, כן, זה בהחלט, זה סוגיה שנמצאת בהרבה מאוד בכתבי הרב. שאולי את שואלת את זה, אז ישר את מעלה לי, אולי צריך להביא עוד פסקאות, זה סוגיה מאוד, מאוד נרחבת. הרב בהחלט אומר, אני יכול לתת לכם, לא יודע אם נראה את זה, אני אתן לכם איזה שיעורי בית, יש פסקה נפלאה על סיפור שם של שלום ציון המלכה, עם הטהרה של הכלים, שנתנעו לה הכלים, יש שם שני דרכים איך עם שמעון הצדיק, שהוא שם הרב מברר, שבאמת רוב הכוחות אני רוצה לתקן אותם, אבל לפעמים, אומר הרב, שם ממש בעיתים מאוד מסוימות, אנחנו נזהה כוח מסוים שכרגע הוא לפחות כרגע מבחינתנו, הוא לא בר תיקון, ולגביו אנחנו בהחלט נגיד, כרגע לא רלוונטי. כן? כרגע אנחנו שמים אותו בהקפאה, או ממש נלחמים איתו, כי כרגע אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ריאליים, ולכן זה מאוד מאוד תלוי בבן אדם, בתקופה שלו, בחיים, כן? בהחלט, בהחלט סוגיה מאוד רחבה. יש הרבה התבוננות וככה לדעת, כל אחד גם להכיר את עצמו, כן? הרבה, הרבה יסודות יש לזה. בסדר? אבל כן, בהחלט, הרב אומר שיש כוחות ספציפיים שכרגע מוקדם לתקן אותם. כרגע, את האריה הזה, כרגע לא מוסיף מהכלוב. משאירים אותו בכלוב, נראה, אולי לעתיד לבוא. אני אתקדם, אני אהיה במקום חדש, אני אעבור דברים בחיים, אני אהיה בשלבים חדשים בחיים. יכול להיות שבוא יום, אני אגיד, יאללה, בוא, אריה חמודי, בוא. עכשיו אני יכול כבר לטפל בך. שמעון בן שטח, שם, זה פסקה שהוא מדבר על, יש שם שני דברים, הוא תיקן כתובה, גם תיקן כתובה לאישה, וגם גזר על תומעת כלי מתכות. זה שם הסיפור של עם שלום ציון המלכה, אם אני, זה, אני אחר כך הנה, אני יכול למצוא את זה. אז שם הרב אומר שלפעמים, באופן נקודתי, יש כוחות שצריך לשים אותם ממש בהקפאה ולא להתעסק איתם, לעתיד לבוא. אבל הגישה הכללית היא מה שאנחנו אומרים פה, שאנחנו רוצים לתקן את הכוחות, לעמוד מולם ולשמוח בחיים האלה, שזו מתנה מהשם, עם כל הכישרונות וכל הכוחות. בסדר? כן. אז מה?
כאילו במקום שהכוח טוב ינתב את הכוחות השליליים למקום טוב, אני רוצה מצב שהכוח הרע הוא שמנהל.
עלול להיות מצב כזה, טוב, נכון. בגלל זה צריך, זה באמת, וזה אמרתי, שאתם שואלות שאלות מאוד חשובות, כי זה רק מלמד שהעסק פה הוא מאוד מאוד עדין, הרב הולך פה על מתווה מאוד עדין. ובהחלט, אם אני אבוא עם שאלה כזאת לרב, אני אגיד לו, שמע, אם אני עכשיו הולך להתמודד עם הכוח הזה, לא רק שאני לא צריך לתקן אותו, אני חושב שהוא יסחוף אותי אחריו, ברור, שים אותו בהקפאה, אל תיגע. פשיט, אין ספק בדבר. אבל מצד שני, יש כוחות שהם לא כאלה. ובסופו של דבר, כולנו בסוף, ברוך השם, מתחתנים. ורואים שאנחנו מסוגלים לתקן כוחות שבעבר לא תיקנו, והנה אנחנו מסוגלים עכשיו לתקן. זה דבר, זה גילוי נפלא. ויש כוחות שעדיין לא, בסדר, גם טוב, לאט לאט. לא עליך המלאכה לגמור, אבל הגישה הכללית לא יכולה להיות תהיה עוינת לחיים. זה בעיקר מה שחשוב לרב. שלא נפתח שכאילו התורה היא עוינת לחיים. כוחות, חיים, יצרים, עניינים, בעייתי, אנחנו נגד החיים. לא. אנחנו גם לא רואים את הסכנה, כי זה הקיצוניות ההפוכה. רואים בהחלט את הסכנה, מודעים, מבררים, שואלים. אבל הגישה הכללית היא, רוצים לתקן ולא רוצים לברוח. כשיש כוחות שכן, שכן, בורחים, לפעמים זה הדבר הנכון. בסדר? בסדר? זה באמת סוגיה שאנחנו נוגעים בה באמת בקצה. אז לכן אומר פה הרב דברים באמת מבהילים. דברי היצר הרע, טענותיו של היצר הרע צריכות להימלא בקרב הלב. אבל יבוא היצר הטוב ולא יהיה כפוף ליצר הרע ויגיד, טוב, אין בעיה, מה שאתה רוצה. אתה רוצה לזרום, אתה רוצה חיים, אתה רוצה, יאללה, בוא נזרום איתך עם כל השטויות. לא, 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 לא. יסוד, דברי היצר הטוב, יסוד הכוח השופט, המלא חשבון, צריך להיות תמיד מתלווה עמהם. וכמו שאמרנו, ככל שהיצר הרע יותר גדול, היצר הטוב צריך להיות עוד יותר גדול, עוד יותר חזק, ועוד יותר יודע לאן הוא רוצה להוביל ומה הוא מקבל ומה הוא לא מקבל. ובתוך הנפש המלאה צריכים להיות מוארים דברי היצר הרע מצד יסוד טבעם, ודברי היצר הטוב מאירים להם את הדרך אשר בה ידרכו. כן, מחדש הרב, יצר טוב עניינו ללוות את היצר הרע ולתקן אותו ולא למעוך אותו. אשר דווקא באקדם יחד יהיה האדם חי ופועל ופעולתו תהיה לטובה, כי גם אויבו ישלים איתו, זה יצר הרע. גם אויבו ישלים איתו, גם אנחנו שואפים לתקן את הכוחות האלה ולא לקבש ולמעוך אותו. בסדר? זה באמת קריאת כיוון מאוד מאוד מהבחינה, נמצאת הרבה בכתבי הרב ובאמת נותנת לנו הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עבודה. זה הזכיר לי הפסקה הזאת דברים נפלאים שכותב הרב וולבה. הרב וולבה היה משגיח מיתולוגי של הישיב, עולם הישיבות, ככה כולו יראת שמיים, באמת מדהימה. כתב ספר מאוד מיוחד, ככה מומלץ, שנקרא סמיכה ובניין וחינוך. משגיח של פעם, זה באמת יהודי של חוכמת חיים יהודית כזו. כבר לא, הוא נפטר, כן, אבל היה באמת משגיח מיתולוגי בישיבות. והוא קרא לספר שלו סמיכה ובניין וחינוך, ושם הוא מדבר על שני היסודות, צמיחה ובניין. בואו ככה נקרא לזה כמה משפטים, אני עוד רוצה להגיע, נקרא לזה בזריזות, אני רוצה עוד להגיע טיפה לסיפור של האינדיק, עונה. בתפילת עמידה אנו מברכים שתי ברכות בעניין ירושלים. בונה ירושלים ומצמיח קרן ישוע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם בונה וגם מצמיח. שני דברים שונים. האחת שהשם בונה, השנייה שהשם מצמיח את המשיח. צמיחה ובניין. אלו שתי פעולות שונות. צמיחה, תהליך טבעי בעולם הזה. מה שנזרע באדמה צומח מעצמו. עץ צומח מאליו, פרח צומח מאליו. בניין הוא דבר שאדם עושה. מניח יסוד, מניח נדבך, על גבי נדבך, עד שהבית מוכן. בורא עולם מנהיג את העולם, ושני הנהגות האלו גם יחד. מצד אחד הוא נותן אמון בטבעיות של העולם, מצד שני הוא גם דורש מאיתנו לבנות, כן? לקחת אחריות ולבנות במעשה ידינו. לא רק הגדול, הכל טבעי, אנחנו נזרום. אבל מצד שני, הבניין, אסור לו לשתק את הצמיחה. צריך שתהיה טבעיות ובניין. לא? לכן קורא לזה צמיחה ובניין. דגש מיוחד צריך לשים לב כאשר מדובר בתהליך של זריעה. אם רוצים שיצמח משהו מסוים, צריך לדייק ולזרוע בדיוק את הדבר שאותו רוצים. אחר כך הזרע יצמח מעצמו בתהליך טבעי. מצד שני, יש בניין, צריכים לבנות אדם. אי אפשר לסמוך על הצמיחה העצמית לבד. כן? לא, ילדים צומחים, גדלים. לא, לא. צריך בניין. צריך לימוד, צריך מוסר. אם אני בונה ילד ומקנה לו מעלות, ואני מתייחס לכוח הצמיחה שלו, אני לא מאמין בטבעיות שלו, אז כוח הצמיחה הולך ומתנוון. הילד נהיה רובוט, כן? טטלה כזה, דיגמתי אותו, הפכתי אותו לרובוט של תורה ומצוות, אבל דיקיתי את הטבעיות שלו. השתמשתי בבניין, ולא השתמשתי בכוח הצמיחה. הוא עושה מה שאמרו לו, אבל אין בו חיות פנימית. כשהילד הזה יגדל, גם אז יעשה מה שצריך. אבל יוזמה עצמית לא תהיה לו. במילים אחרות הוא יישאר קטן. הנה, הצלחת לדכא אותו. אם הצלחת, כן, לא בטוח שתצליח. אבל אם הצלחת, אתה עובד רק עם שיטת הבניין. ככה צריך, ככה צריך. אין, יצר הרע מספיק, וזה אתה מדכא. אתה בונה, 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 אבל אתה משתק שם את הצמיחה, את האמון בטבעיות של הילד. טוב, זה לא דבר טוב. מפני שיוזמה עצמאית באה מכוח הצמיחה. מכוח הצמיחה כבר התנוון ונרכב, יופי, גידלת רובוט. כן, יופי, מצוין, אבל רובוט זה לא ברכת השם. אם נותנים לילד לצמוח ולגדול בלי לבנות אותו, זה הקיצוניות ההפוכה שהרבה פעמים היום היא מאוד מאוד מצויה. כן, נזרום, אנחנו מעניינים בטבעיות, כן, הוא כמעט שם הורג את האח שלו, שעובר את המרפסת, עושה לשכנים, או זה טבעיות, זה בסדר, לא, לא, זה לא טבעיות, זה פראות. הטבעיות, לפעמים יש בה גם יסודות פראיים, צריך להשתמש גם בבניין, לא רק בצמיחה. כן, מרוב אהבת הטבעיות, לפעמים אנחנו מגדלים ילד פרוע. אז זה שני המצבים הקיצוניים, כן, רובוט ופרא אדם. לכן הוא אומר, צריך לשלב, מצד אחד אמון בטבעיות, ו- ושוב, מה שהוא אומר פה על ילדים, כמובן אנחנו אומרים על עצמנו, כן? אמון בטבעיות, מה שהרב דיבר לפני כן למעלה, שהוא קרא לזה היצר, אנחנו רוצים לשמוע את כוחות החיים שיש בנו, ולהאמין בזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם, ולהצמיח אותם, ולגדל אותם. יחד עם זה צריך בעניין, כי אם רק נלך עם הזרימה והטבעיות, יש כוחות פראיים, אם לא נחנך ולא נקשיב טוב טוב לספרי המוסר ונדייק את עצמנו, ניקח לעצמנו אתגרים ולא נעשה בניין, אז הצמיחה תהיה צמיחה לכיוון הפראי. לכן כאילו האיזון הזה בין שני היסודות, צמיחה ובניין. זה הרבול פה זה צל. בסדר? ככה השלמה לדברים. אני רוצה ככה לסיים היום בסיפור הידוע של האינדיק, נכון? כולם מכירים. הוא נקרא אותו בזריזות, ואני חושב שישר תעלה לנו שאלה, בסדר? בלי יותר מדי, יש פה שאלה מאוד בולטת שמקשה על הסיפור הזה, בסדר? פעם אחת, בן מלך נפל לשיגעון, שהוא תרנגול הודו, הנקרא אינדיק, וצריך לשב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו אינדיק. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה. המלך היה בצער גדול מזה. עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל לעצמי לרפות. והלך והפשיט גם כן את עצמו ערום, וישב תחת השולחן אצל בן המלך הנ"ל. וגם כן גרר פירורים ועצמות. כן, אז הוא יושב איתו תחת השולחן ביחד, מתחילים ככה ביחד. שאל בן המלך, מי אתה? מה אתה עושה פה? השיב לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני אינדיק. אמר לו, אני גם כן אינדיק. יופי. ישבו שניהם גם יחד, כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם זה. אז רמז החכם לבני הבית, להשליך להם כותונות. כן, הוא ככה עושה להם, קורס להם עם היד, עושה להם סימן, מביאים להם בגד. אמר החכם האינדיק לבן המלך, אתה חושב שאינדיק אינו יכול ללך עם כותונת? יכולים ללבוש כותונת, ואף על פי כן יהיה אינדיק. ולבשו שניהם הכותונת. ואחר איזה זמן רמז ושליחו להם מכנסיים. ואמר לו החכם גם כן כנ"ל, אתה חושב שעם מכנסיים לא יכול להיות אינדיק? וכולי. עד שלבשו המכנסיים, וכן עם שאר הבגדים. ואחר כן רמז ושליחו להם מאכלי אדם מהשולחן. אמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים, טוב, אני אגלה פה על היידיש, כן, תסלחו לי, כן, לא יכולים להיות אינדיק? יכולים להיות אינדיק גם עם מאכלים טובים. ואכלו. ואחר כך אמר לו, אתה חושב שאינדיק מוכרח להיות תחת השולחן? יכולים להיות אינדיק ולהיות אצל השולחן. וכך התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי. הסיפור, סיפור ידוע, רבי נחמן, כן, באומנות של הסיפורים תמיד הוא ככה, רוצה ככה לתת לנו מסרים של תשובה, ככה, מתוך סיפורם. וזה סיפור ידוע, אבל כמובן שהוא מעלה שאלה גדולה. איזה שאלה הוא מעלה? מה אתם אומרים? נכון. שמעתם? מסכימות עם השאלה? נכון, זו שאלה מאוד חזקה, שכל מי שקורא את הסיפור הזה חייב לשמוע. איך הוא מרפא אותו? באופן כזה שכל אומר, אתה יכול להיות אינדיק ולבוש כותונת, יכול להיות אינדיק ולאכול. זאת אומרת, עד היום, בן המלך הזה, מה הוא חושב שהוא? אינדיק. זה נקרא שריפאת אותו. הוא מטורלל לגמרי, אבל הוא יודע להתנהג כמו שצריך, כאילו. זה נקרא ריפוי. נכון? זה דבר מאוד מאוד משונה. וזה תמיד, השאלות האלה הן תמיד, הן הקאץ', כאילו. כאן רבי נחמן טמן לנו משהו, כאילו... אז אפשר להגיד, לא, בסוף הוא גם סיפר לו שהוא לא אינדיק, אבל זה לא כתוב. הפוך, כתוב בפשט הסיפור, כך התנהג עמו, כך, בשיטה הזאת. כך התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי. אני הייתי פעם בקורס שעשו ככה מעבר על כל סוגי הפסיכולוגיה. כזה היה קורס ללימוד פסיכולוגיה ככה בצורה מתומצתת. אז אחד הסוגים של הפסיכולוגיות נקרא בביוריזם. בביוריזם זה כאילו תפיסה פסיכולוגית שהיא הכי פחות מאמינה באדם. היא כאילו אומרת, הכל זה אילוף, כאילו. הכל זה אילוף, כן. תיקח מי שאתה רוצה, מה הוא עכשיו כועס, הוא מרביץ, הוא זה, אין שום בעיה. פעם בה שאתה כועס, אתה צריך 100 שקל. זה כל הטריקים המעשיים. אתה דבר איתו עכשיו לסבתא שלו, וכשהוא היה ילד קטן, מה גרם לו לכעוס, עזוב, בזבז סתם המון כסף, וסתם. תעשה פשוט, אז הכל עניין של כימיקלים במוח. ככל שתרגיל את הגוף אחרת, הכימיקלים במוח יתרגלו אחרת. זה השיטה, ואני אומר בצורה מאוד מאוד קצרה ומניחה, אבל באמת שיטה שהיא לא מאמינה בחפירות פנימיות ובטוב הפנימי שבאדם, היא נטו, האדם הוא רובוט. עכשיו הרובוט עובד עקום, לאט לאט, כן, תעביד אותו. זה נקרא בהיביוריזם, זה מלשון behavior. behavior זה התנהגות, כן? תן לו, כן, התנהגות של רצף לכיוון השני, וככה מה שנקרא דיגמת בן אדם. והוא הביא שם שתי דוגמאות לבהביוריזם. הוא אמר, אחד זה הרמב״ם, היה בהביוריסט. למה? שיטת השמונה פרקים, כן, אתה עכשיו כועס, הרמב״ם, בוא נעניק אותך לכיוון ההפוך הרבה הרבה פעמים, אז שתיעמדו גם, כן, אז זו דוגמה אחת. ודוגמה שנייה שהוא הביא, רבי נחמן, כן, שהביא את הסיפור הזה. הוא אמר, הנה, אתם רואים, אין שום ניסיון לתקן את הפנימיות של הבן אדם. רק שילמד לשים קוטונת ולאכול כמו שצריך, לשבת ליד השולחן, תיקנת את ההתנהגות שלו, זהו, זה מה שאתה יכול לעשות. כמובן, קפצתי ולא... זה שני האנשים האחרונים שאתה יכול להגיד עליהם שהם בהביוריסטים, כמובן שאין בהם אמון בטוב הפנימי ובשינוי הפנימי שהאדם יסוגל לעשות, זה הרמב״ם ורבי נחמן, כן? וזה פשוט... האם אין שיטות? שיטות התנהגותיות, ודאי, כבר אמר ספר החינוך, שהיה כנראה תמיד של הרמב״ם, אחרי המעשים, נמשכים. אבל מה נמשכים? הלבבות. בסוף המטרה שלנו, באמון שלנו, זה ביכולת לתקן את הלב. לא איזה משהו התנהגותי כזה חיצוני, שאדם הוא איזה רובוט כזה, שאתה רק, כן, יש שיטות, אחרי המעשים, נמשכים ללבבות, זה שיטה תפקודית, איך למצוא מחדש את הלב הבריא. אבל נקודת הבסיס היא, והרמב״ם מעריך על זה מאוד, רבי נחמן, מי כמוהו מאמין בטוב הפנימי של האדם, שכל הזמן יש לנו אמון בטוב הפנימי של האדם. אם הטוב הזה הוא תקוע ועכשיו צריך לעזור לו לצאת אל הפועל, אז לפעמים אפשר, כן, על ידי הפעולות החיצוניות, לעזור לטוב הפנימי לצאת אל הפועל. אבל עדיין, את שאלת הסיפור פה צריך לפתור. לכאורה, את העיקר פה חסר מהספר, מה, הוא עדיין חושב שהוא אינדיק, נכון? מה אתם אומרות? רעיון? מה זה אומר שכאילו... אחר רבי נחמן מוביל את זה, שהבן אדם הזה, שהבן מלך הזה, הוא עדיין חושב שהוא אינדיק. מה זה אומר? איזה מין ריפוי זה? בוא נשאל שאלה אחרת, מה זה אומר בשבילו להיות אינדיק? קודם כל זה ברור שפסיכולוגיה רצינית קודם שואלה, האם באמת הוא באמת משוכנע, אינדיק דרך אגב זה תרנגול הודו, נכון? הוא באמת משוכנע שהוא תרנגול הודו, אמיתית אמיתית ברור שלו, נכון? זה לא בן מלך טיפש, זה בן מלך מאוד מאוד חכם, הוא כבר, את כל הפסיכולוגים של הממלכה הוא כבר סובב על האצבע, נכון? כל הפסיכולוגים של המועצה באו, תסתכל עליהם ככה, כן פעם היה אצלי, תמיד כן, סיפר, כן, אתה בטח הולך להגיד לי גם כן, שזה ככה וזה ככה. הוא סיפר לי את כל הסיבובים שעשו לו, כל הפסיכולוגים, איך הוא מסובב אותם לאצבע, הוא יודע טוב מאוד מה הולכים להגיד לו, ואז הם נותנים לו כדורים וזורק אותם לשירותים, והכל... הוא כבר עבר את כל הסובב את כולם, הוא לא טיפש. אז פתאום הוא רואה את החכם לידו, הוא אומר לו, חכם, אני גם אינדיק. וואלה, באמת הצליח לעבוד עליו החכם הזה? איך, מה נמצא שם? מה עבד שם? הוא רצה יחס.
הוא רצה שישר
מהדור. קודם כל מסכים. יש פה בהתחלת הסיפור, רואים את זה, שקודם כל האחרים נקראים רופאים, נכון? והחכם הוא לא נקרא רופא. כן? הוא לא בא כאיש מקצוע, אלא הוא בא כאדם שאכפת, הוא גם יושב איתו שם, נכון? נכנס איתו מתחת השולחן, יוצר איזה קרבה וכו'. זה ודאי, ודאי קיים פה הרובד הזה. אבל עכשיו אני רוצה לשאול על שיטת הריפוי, מעבר ליחס שהוא ודאי הבסיס, בלי אהבה וקשר, את הפסיכולוג של המועצות, אנחנו כבר איזה, אבל בוא נראה, יש מישהו שאכפת לו ממני. זה ודאי שלב ראשון, בסדר. אבל על שיטת הריפוי, מה, איך זה עובד? איך הוא קנה איזשהו אינדיק? מה זה בשבילו להיות אינדיק?
נראה לי פשוט גם להבין שכי בסוף גורם חיצוני לא ישנה אותו. כאילו, בסוף הוא צריך לצפות את זה. הוא צריך לצפות.
צריך לעבור דרכו. אבל מה הרופא, מה החכם הזה הצליח לעבור דרכו? מה הוא עשה שם? לא להיות מה?
לא
להיות עם כולם. אז מה זה, אז תתרגמי לי את המילה אינדיק. להיות הוא, כן, להיות הוא. זאת אומרת, אינדיק מבחינתו, תמיד כשאתה רואה ילד, כאילו, לא יודע מה, מכניס את היד לחשמל, הוא רוצה להתחשמל, הוא לא רוצה להתחשמל, נכון? או שהוא רואה צי יחס, או שהוא רוצה... מה הוא אומר באמת? הוא לא אומר, אני רוצה להתפחם. הוא לא אומר את זה. אני צריך לשמוע מה הוא אומר, נכון? מה אומר בן המלך הזה? מה הוא אומר? מה הוא באמת רוצה? ממה הוא בורח? הילד, יש לו לכאורה הכל טוב, נכון? הוא נמצא בממד הכי גדול, וכל העתיד שלו מובטח, אבל הוא, בכל הדבר הזה, הוא בורח ממשהו, עד כדי כך שהוא מוכן לאבד הכל. הוא מוכן לאבד הכל. והוא בורח אל המושג שמבחינתו נקרא אינדיק. מה זה אינדיק? זה להוריד את הבגדים, שהבגדים מבטאים את איזה תחפושת כזאת מבחינתו, איזה כאילו איזה פוזה, הוא מוריד את הכל, פשוט רוצה להיות מה שהוא בטבעיות שלו. הוא רוצה להיות טבעי. והוא כנראה מרגיש שכל המלאכה שלי בו זה המלאכה של, כן, של פלסטיקים מלאכותיים, שהכל, כולם יודעים את זה, לצעצע את הדיבור הנכון, וכולם מזמן שכחו מה זה להיות אינדיק. ומבחינתו, להיות אינדיק זה הצלה, זה כאילו, זה לחיות. הוא לא מוכן לא לחיות. כאילו, הוא מוכן בשביל להיות אינדיק, הוא מוכן לאבד לכל. זאת אומרת, זה משהו מאוד 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 רציני, האינדיק הזה. זה לא איזה טמטום, זה לא איזה שיגעון, אלא הפוך, אולי הוא השפוי הראשון בממלכה הזאת, או לפחות בדרך. וגם החכם הזה, מה החכם? כשהחכם יושב לידו, מה הוא בעצם מראה לו? הוא באמת צריך לעבוד עליו? מה הוא מראה לו? מה אתם אומרים? מתיישב לידו, מה הוא בא לעשות בזה?
הוא לא עובד עליו,
הוא פשוט בא, הוא טוב,
היה,
הם עשו תהליך בא,
זה לא שהוא בא
את הכל. מה הוא מראה לו שהוא מה? הוא מראה לו שגם הוא אינדיק. נכון? זה אפילו, איך הוא נקרא פה בסיפור? אמר החכם אינדיק לבן המלך, ככה הוא מכונה, החכם אינדיק. מבחינת בן המלך, חוכמה סותרת אינדיקיות. לפחות זה בעולם של המלכות שהוא הכיר, נכון? העולם של הממלכה הזאת, שכולם כאלה פלספנים ויודעים לדבר הרבה, אבל בסוף אתה רואה שם בן אדם אחד טבעי, בן אדם אחד כנה, בן אדם אחד אמיתי, בן אדם אחד שרואה אותך באמת, בן אדם אחד שיש לו לב, שיש לו רגשות, שהוא באמת נאמן לעצמו, לא מוצא זה, אז מבחינתו, להיות שייך אל החוכמה ולהיות שייך אל האינדיקיות, אל הטבעיות, לא בא ביחד. ואם זה לא בא ביחד, אני אינדיק. נכון? אם זה לא היה סותר, הוא לא היה בורח לשם. הוא בורח לשם מבחינתו, זה סותר. וכדי להוציא אותו משם, מה אני צריך להראות לו? שזה לא חייב לסתום. איך אני אראה לו את זה בדיבורים, בתיאוריות? לא, אני פשוט אראה לו בן אדם שאצלו זה לא סותר. שהוא חכם אינדיק. דיון שאצלו, לא רק שהחוכמה לא מעטה לו את הטבעיות, אלא בנתה לו את הטבעיות בצורה הרבה הרבה יותר משודרגת, הרבה יותר חכמה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר... לא שהוא לא ויתר, אלא הפוך, הוא חכם אינדיק. החוכמה, בסופו של דבר, להיות מתחת השולחן ערום, זה דבר מבוזה, זה דבר פרימיטיבי. זה טבעי, אבל זה טבעי קטן, זה טבעי פרימיטיבי, זה טבעי פראי. קצת כמו שדיברנו בפסקה של הרב, נכון? זה כאילו כמו היצר. האינדיק פה זה היצר, מה שדיברנו ברב, קראנו זה היצר. כוחות החיים הטבעיים. אני רוצה לחיות כוחות החיים הטבעיים שלי, ולהיות נאמן להם, ולהיות מי שאני עד הסוף, ולחוות את החיים, ולחוות את הרגשות שלי, ואת הטבעיות שלי, ואת כוחות החיים שלי, וכל עולם החוכמה שפה, הוא איבד את זה. הוא איבד את הבן אדמיות, הוא איבד את הטוב, הוא איבד את היושר, הוא איבד את הכישרונות, הוא איבד את הזרימת החיים, את האופטימיות, את הכל מלא קשקושים, מלא ברבורים. מלא חוסר טבעיות, מלא זיוף, מלא חוסר כנות. והוא בורח מהעולם הזה. ואז פתאום הוא רואה מולה, וואלה, זה לא חייב לסתור. זה לא חייב לסתור, לא רק זה לא חייב לסתור, אלא לאט לאט הוא מגלה שאם אתה נותן אמון בחוכמה, ולוקח לו זמן לתת אמון, שבאמת לא, זה לא פסיכולוג פה החכם הזה, זה באמת, יש מצב כזה, יש דבר כזה, שמאפשר לחבר את החיים הטבעיים עם החוכמה. קצת קשור גם לשיעור הקודם, לא יודע, פתאום יוצא לי ככה מחובר, דיברנו על חוכמת יוון. לחבר את החיים הטבעיים עם החוכמה, והחוכמה תרים את החיים הטבעיים, היא לא תסתור אותם, היא לא תכווץ אותם, היא תרים אותם, היא תיתן להם אצילות וכלים ומכובדות, ותרומם את הטבעיות הזאת לרמה הרבה 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 יותר גבוהה ועליונה. ואז באמת, בסופו של דבר, התהליך הזה הוא באמת תהליך תיקון, זאת אומרת, את האינדיקיות שלו לא היה צריך לשנות, כי האינדיקיות שלו היא לא השיגעון שלו, היא נקודת האמת שלו. נקודת האמת שלו לא רוצה, ואומר לנו הרב, מה שראינו בפסקה הקודמת, את הטבעיות שלו אנחנו לא, באמת לא רוצים לעקור מהשורש. רוצים לשמר אותה, רוצים את ה... איך אמר הרב? דברי היצר צריכים להישמע. זה האינדיק. אל תבזה אותו, אל תאום. כן, הוא שומע כבר את אבא שלו בטלפון. הבן שלי השתגע לגמרי, תוציאו לי אותו, תדגמו לי אותו כמו קודם, שיהפוך להיות כמו כולם, איש עסקים ממולח וחסר לב. זה ככה אני אוהב אותם, כן? והוא לא מוכן. כי בסוף הטבעיות שלנו יסוד אלוקי, יסוד אלוקי מאוד מאוד חשוב. הכנות והצדדים הטבעיים שיש בתוכנו הם מתנות השם, ואוי לנו עם התורה תהפוך אותנו להיות אנשים שהם יודעים מה לעשות, אבל איך קרה לזה הרב הולבה? רובוטים טובים, כן, שיודעים מה לעשות, אבל הם איבדו את כל הטוב הטבעי שריבונו של עולם נטע בתוכם. בסדר? שאלות, הערות. אני ככה, אתם מבינים למה אני אומר, אני קצת ראיתי את זה בתור דבר שהיה חשוב לי להאזן קצת. כאילו, שיעורים הקודמים דיברנו ככה הרבה על עבודת השם, מאוד מאוד דברים חשובים. דיברנו על המורה נבוכים, עבודת השם צריכה להיות בלב, עם כל העין, כל הלהט וכל ההתלהבות, והבנה שיש הקדושה של התורה, בונה בית הנשמה, ולאט לאט מעדן את הנפש, וצריך גם עבודת מידות, זה קשור למה שקראנו פה, בניין, בניין בחינוך. צריך הרבה הרבה בניין. אבל אוי לנו שהבניין לא יסתור לנו את הזריעה, את הטבעיות, את אהבת החיים הטבעית שיש בתוכנו. כן, כל התורה שאנחנו רוצים להיות מחוברים אליה, אמורה כל הזמן להגדיל, לתקן ולהעצים את האינדיק שבנו, את האינדיק הטוב, הבריא, את אהבת הטבעיות, החיה, הזורמת, הספונטנית, הבריאה, השמחה שיש בתוכנו. טוב, זה אתגר גדול, אבל ברוך השם, זה... כן. אז זה בדיוק המקום של התורה. התורה היא תשקיף של 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 הטבעיות בצורתה המתוקנת. כן, אם אני לא בשיח עם התורה, אז באמת אני אלך בכיוון המסוכן של לקדש את הטבעיות, כן, והטבעיות תהפוך לפראות או אפילו באמת לעיוות נוראי. כן, זה באמת נכון, מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת, מאוד מאוד מסוכן. היום בכלל אנחנו מגיעים לדברים מזויים, כאילו ממש לדברים מזויים. אז בלי התורה אין לנו יכולת באמת ללוות תהליך שייתן לטבעיות את מקומה המתוקן. ואנחנו נשאר אינדיקים מתחת השולחן, זה לא בדיוק, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותנו לעולם להיות מתחת השולחן ולאכול הצרות. כן? אבל עם התורה, ענייננו לא להרוס את האינדיקיות, את הטבעיות, אלא לרומם אותה. זה פה העדינות שצריך ללכת בה. בסדר? טוב, רואו תראו.